שלום רב. יהיה הלימוד שלנו לרפואת בננו, צוריאל בן נעמי. שוכב בן נעמי, שוכב בטיפול נמרץ, אחרי תאונה במסגרת עבודה בבניית הארץ, חשמלות. בעזרת השם, נקווה לטוב. אמן. דיני חלה הם דינים ששייכים לקבוצה של ההלכות של מצוות להיות בארץ. אמנם יש לנו כידוע דין של חלת חוץ לארץ, שיש בדינים דומים לחלת ארץ ישראל, ולכן מבחינה מסוימת מצוות חלה, המסורת שבמצוות להיות בארץ קצת פסקה במשך 2000 שנה, אז בדיני חלה המשיכה, אבל יש בה בדיני חלה אפיון נוסף, והוא המציאות הזאת שהיום לא כל כך מצוי דיני הפרשת חלה בבית, המציאות של הפרשת חלה בבית, כמו שזה היה מצוי בזמן העתיק, כי בזמן העתיק כל אדם היה אופה לעצמו, או הרבה אנשים היו אופים הרבה יותר לעצמם, אם זה לחם כל יום או עוגות או דברים מיוחדים, ולכן נושא של הפרשת חלה היה הרבה יותר משמעותי, גם המרכזיות של אכילת פת הייתה הרבה יותר מרכזית במציאות החיים העתיקה, ועל כן הפרשת חלה הייתה הרבה יותר משמעותית ובולטת בהלכות היום יום של הבית היהודי. כיום, עם ההתפתחות של התעשייה ותעשיית המזון בפרט, אז אם האימהות שלנו עוד עפו עוגות, היום כבר הרבה פעמים כבר אפילו עוגות לעופים לשבת, שלא לדבר על חלות, אם כי יש איזושהי התעוררות ככה של אפייה, כי כלי האפייה שיש היום בבית הם כאלה משוכללים עם המיקסרים והכל, שזה מחזיר קצת את הגלגל לאחור. מכל מקום, סגולות גם מחזירות, גם סגולות לרפואה, אומרים שהפרשת חלה זה זמן להתפלל על חולים, נחינמי, אבל אנחנו, בדרכנו הידועה, הרי שאנחנו לא עושים מצוות כסגולות, אנחנו עושים מצוות כמו שצריך, לא איזה בשמיטה קונים עץ ומשתתפים כדי להפקיר את העץ, אלא עושים את הכל בלכתחילה, מהחלה ועד הסוף. אז גם בדיני חלה, אנחנו נרצה לעסוק בהלכות האלה. צריך להקדים עוד דבר אחד, וזה הספרים שעוסקים בהלכות חלה. כשמדובר בדיני אורח חיים, אז אנחנו יודעים שיש את המשנה ברורה. כשמדובר בהפרשת חלה, שעיקרה של ההלכות נמצא ביורה דעה, אז אנשים, יש נגישות פחות למציאות הזאת של הלכות חלה, לספרים של הלכות חלה. אז לכן, שני דברים, אולי שלוש מקורות שאני רוצה להזכיר אותם, שבהם מופיע דיני חלה בספר שחלק יש בכל בית, שמירת שבת כהלכתה. שמירת שבת כהלכתה וחלק ב', עדיין לא יצא מהדורה חדשה, זה עוד מהדורה רגילה. אז יש שם פרק על דיני הפרשת חלה, לא יותר מדי מפורט, אבל בהחלט ממצא ונותן את ההיקף הבסיסי של כל הלכות חלה, אז אם יש לאדם שאלה, הוא יודע לחפש אותה שם. יש גם במשנה ברורה, בהלכות פסח, בסימן תנ"ז, יש לנו סימן שלם, אם כי קטן, שגם כן עוסק בדיני הפרשת חלה מהמצות, גם שם אפשר לראות את עיקרי ההלכות, ובשנים האחרונות זכינו לספר דרך אמונה, ספר שכתב הרב חיים קניאבסקי, בן הסטייפלר, מבני ברק, כתב אותה על כל הלכות זרעים, בסגנון של משנה ברורה, כמובן גם על הלכות ביקורים שכוללים ברמב"ם את הלכות חלה, ועל כן גם שם אפשר למצוא, כן, יש לי אותו בבית, אפילו יש בה הלכות חלה? טוב, בעווה, כן, בעווה, כן, אפילו הנה, יש לי בבית, אפילו לא זכרתי, יש עוד הרבה ספרים, ספרי קיצור מה שנקרא, שמסכמים את ההלכות האלה, אבל אלה, השמירת שבת כהלכתה, כיוון שהוא מצוי בכל בית, אז מן הראוי להזכיר אותו, אבל צוות דרך אמונה הוא באמת ספר אחר, במובן הזה שהוא מרחיב ומביא דיונים ארוכים, ואפשר למצוא שם כמעט הכל. לגופם של הדברים, אנחנו נשתדל בשיעור הקצר שנלמד עכשיו באמת לגעת בנקודות אקטואליות, מעשיות בבית, ולנסות ככה גם קצת לטעום מהרקע של שיטות ראשונים איפה שיש. אז קודם כל, בעניין הזה של הפרשת החלה מהעיסה, יש לנו את ה... רק נזכיר בקצרה את העניין של השיעורים, אני בכוונה לא מתעכב עליו, כי זה נושא שמדברים עליו הכי הרבה וכמעט רק עליו. אז רק נזכיר בקצרה, שלפי שיטת הגרח נאה, מקילו 200 קמח מפרישים בלי ברכה, מקילו 660 בברכה, לפי שיטת החזון איש, 2.250 קילו מפרישים בברכה, ומקילו 200 מפרישים בלי ברכה. זאת אומרת, ההפרשה בלי ברכה מקילו 200 היא לכול העלמה, ועם ברכה נחלקו עם קילו 660 או 2.250 קילו. ראוי לציין שהרב מרדכי אליהו הולך בשיטת החזון איש בעניין הזה, וכותב שרק ב-2.250 יפרישו בברכה. מנהג ירושלים וגם מנהג הספרדים ללכת לפי שיטת הגרח נאה, מנהג בני ברק כידוע לפי שיטת החזון איש. זהו, את זה עברנו. בעניין הפרשת חלה, הזמן לכתחילה להפריש, ראשית עריסותיכם, בזמן שזה עדיין בצק, זה הזמן לכתחילה להפריש. אם הבצק הגיע, הסוף, אם הבצק הגיע כבר להפייה, עדיין אפשר להפריש חלה, זה אפילו לא דיאבד. זאת אומרת, זה סוג של דיאבד, נאמר ככה, עדיף להפריש כשזה עדיין ניסה, אבל גם ההפרשה אחרי הפייה היא נחשבת הפרשה לכתחילה, זה לא איזה הפרשה בדיאבד, איזה עבירה או משהו שעשינו. אם יש צורך, עניין מסוים לעשות דווקא אחרי ההפייה, אז אפשר בהחלט לעשות את זה, אבל אם אין סיבה לדחות, אז ודאי שלכתחילה צריך לעשות את ההפרשה בזמן שעדיין עיסה. מותר, המשנה בחלה אומרת שמותר לטעום מן העיסה, לאכול ממנה אכילת הרי, אבל לפני הגלגול. אז מה זה הגלגול? גם נחלקו הפוסקים, נאמרו בזה שלבים שונים. למעשה ההלכה הזאת כמעט שאין לה ביטוי מעשי, מכיוון שאנחנו מחמירים שהמרגע נתינת המים לקמח, אז זה כבר נחשב גלגול לפי חלק מהשיטות, אז יוצא שאין כל כך משמעות להלכה הזאת שמותר לאכול אכילת הרי מהעיסה לפני הגלגול. זה מופיע במשנה בחלה פרק ג' משנה א', בשולחן ערוך שין כ"ז סעיף ד' ביורה דעה. אז כמו שאמרנו, הלכה למעשה לא יצא לנו מזה הרבה. יכול להיות לזה נפקא מינה בבית, שרוצים לטעום את הבצק, לראות אם הוא מספיק מתוק או דברים כאלה, אז ההלכה היא שברגע שזה כבר נהיה עיסה, אז ודאי וודאי זה נקרא גלגול כבר לכל הדעות, ועל כן ודאי שאי אפשר לטעום מן העיסה, אלא פשוט יפרישו חלה באותו רגע, ואחרי הפרשת חלה יתאמו כמה שרוצים. בנוגע לעיסה של שותפים, אני רוצה פה לעסוק בנושא של ערב הפרשת חלה, שמקובל בהרבה מקומות שנשים עושות, מתכנסות הרבה נשים למקום אחד, לשים איזשהו בצק גדול, ומפרישים ממנו חלה וברכה, אומרים תפילות ותהילים, לרפואת חולים ולהצלחה וכדומה, האם באמת זה חייב בחלה? אז ההלכה היא שעיסה של שותפים יהודים חייבת בחלה, כי המשנה בחלה ג' ה' אומרת שרק מי שעושה עיסה היא בשותפות עם הנוכרי, אז כיוון שאין לישראל בתוך השותפות הזאת שיעור חלה לעצמו, אז ממילא זה פטור. משמע שאם זה שני שותפים יהודים, ויש ביניהם, אפילו אם זה לא לכל אחד בפני עצמו שיעור חלה, יש ביניהם שיעור חלה, אז זה כבר מספיק כדי להתחייב בהפרשה. לכן, אם מדובר שהאנשים האלה מתכנסות לבית אחד, אפילו אם כל אחת מביאה את השקית קמח שלה, וביחד עושים חלות, ואז עושים איזושהי סעודה ואוכלים את זה, זה נקרא עיסת השותפים, וזה חייב בחלה. אמנם, אם כל אחת מביאה את הקמח מהבית, ולשים את הבצק, ואחר כך כל אחד לוקחת את הקמח שלה, או את החלות שלה, ממה שהיא הביאה, לוקחת את זה הביתה, כאן אנחנו נכנסים לבעיה שנקראת עיסה העשויה לחלק. ועיסה העשויה לחלק, נראה בהמשך את הפרטים, תורה מן החלה. העצה היוצא בזה, כשעושים ערב הפרשת חלה, יש לנו שתי דרכים. דרך אחת זה כמו שהזכרתי קודם, שעושים את הסעודה אחר כך במקום, ואז חופשי, אוכלים פשוט יחד כשותפים, כל החלות על השולחן, כולם נוטלות ידיים, משוות, אוכלות מהחלות, כל אחת כפי רצונה ויכולתה, זה בדיוק עיסת השותפים שהיא חייבת בחלה, אין עם זה שום בעיה. אם בכל זאת רוצים אחר כך לקחת את החלות הביתה, אז מה שצריך לעשות זה שהמארחת או היוזמת, היא תקנה את כל כמות הקמח, זה יהיה שלה, וברגע שזה יהיה שלה, אז אם היא אחר כך תרצה לחלק, זו זכותה, ואין עם זה שום בעיה, זה לא נקרא עיסה עשויה לחלק. עיסה עשויה לחלק זה רק עיסה שאנחנו נראה בהמשך, היא ממש מקפידים על הפרדתה, ועוד כמה קריטריונים שעוד נראה. אבל ביסודו של דבר, ברגע שאדם אחד עושה עיסה, והוא רוצה לתת את זה לכל בני ביתו, או לשכניו, או לכל מיני אנשים במתנה, זה לא נקרא עיסה עשויה לחלק, ולכן במצב כזה, מי שאחד שקונה את הקמח, ומתוך הקמח שלה עושים את הפרשת חלה, ואחר כך מחלקים לכל אנשים, זה חייב בחלה לכולי עלמא. לגבי עיסה שבלילתה רכה, עיסה שבלילתה רכה, זה כל העוגות שאנחנו עושים. העוגות שאנחנו עושים בבית, עוגת שוקולד נגיד, כל העוגות שפשוט אחר כך זה כמו מים, שופכים את זה פנימה לתוך התבנית ואופים את זה בתנור, אם מגיעים לכמויות של הפרשת חלה שזה קילו 200, זה הרבה, כי בדרך כלל בעוגות האלה יש חוץ מהקמח עוד סוכר ועוד הרבה תבלינים וקקאו וכל מיני דברים כאלה, אז לכן לא כל כך מצוי שיגיעו בזה לחלה, אבל במוסדות, נגיד בישיבות, שאופים בתבניות גדולות, אז שם באמת אפשר להגיע לקילו 200 קמח, ואז זה חייב בהפרשת חלה, אלא שלכתחילה צריך להפריש את החלה רק אחרי האפייה. במקרה הזה לא יפרישו לפני האפייה, כיוון שיש שיטת ראשונים, שיטת רבנו תם, שעוד נראה אותה בהמשך, שסובר שהכל הולך לפי המציאות, לא לפי המחשבה של האדם. וכיוון שלפי המציאות מדובר בעיסה שבלילתה רכה, עיסה שבלילתה רכה היא פטורה מן החלה, ובפרט אם הוא יבשל אותה. אבל כיוון שבסוף הוא עופר אותה, אז זה חייב בחלה, אז ממילא יוצא שאם הוא מפריש בזמן שהבלילה עדיין רכה, אז לפי שיטת רבנו תם הוא יפריש עוד לפני בכלל תחילת החיוב. כי לפי רבנו תם החיוב מתחיל רק כשהוא עופר אותה. לפי הרש, עוד נראה את זה בהמשך, אז החיוב מתחיל מההתחלה. אז אפשר להפריש גם כשהבלילה רכה. אבל לפי רבנו תם, כיוון שעופרים לפי המציאות ולא לפי המחשבה שלו, אז המציאות היא שזה נאפה, ורק אז זה מתחייב בחלה. ממילא רק אחרי האפייה אפשר להפריש חלה. ובספר דרך אמונה, הרב קניאבסקי פוסק שאדם שיפריש חלה בעיסה שבלילתה רכה לפני האפייה, יפריש שוב אחרי האפייה בלי ברכה, כפי שנראה בהמשך שלכתחילה חוששים משיטת רבנו תם, כמו שהשח כותב את זה. זה למעשה הנושא שאנחנו ממש עכשיו נכנסים אליו. הרבה פעמים בהרצאות כאלה צריכים לפעמים להקדים את המאוחר, ולא תמיד כל הדברים יהיו ברורים. אני מקווה שעכשיו, אחרי שנראה את המחלוקת הזאת במקורה, נוכל להבין יותר טוב את ההלכה שאמרתי קודם. על כל פנים, להלכה, למעשה, בוודאי שבמקרה של עיסה שבלילתה רכה, אנחנו נפריש חלה רק אחרי האפייה, אם יש שם קילו 200 קמח לפחות. תשאיר את זה לסוף, תסביר לי איך עושים ולכולם, ואחר כך נדון אם זה חייב בחלה או לא. אבל לא עכשיו, כי עכשיו אני מסביר. עיסה שבלילתה עבה, כלומר, אם אנחנו מדברים על, רק אנחנו ממש שבוע אחרי חנוכה, אז בחנוכה אוכלים סופגניות כידוע. הסופגניות הם נושא לדיון מאוד חם, שלא התחיל בסופגניות, הוא התחיל הרבה קודם, אבל הוא מוזכר תמיד בהקשר הזה של סופגניות, וזה המחלוקת הגדולה בראשונים בין רבינו תם לבין רבינו שמשון, הרש, מפרש המשניות בסדר זרעים. הם נחלקו בשאלה מה קורה באדם שעושה עיסה שהיא מתאימה להיות לחם, בהקשר שלנו לסופגניות, שזו עיסה עבה של לשים אותה, בכל דבר בעניין היא דומה לעיסת לחם, אבל אחר כך במקום לאפות אותה, מבשלים אותה. אז בעצם יש לנו פה מצב של קילה, אם מצד אחד זה לחם, בזמן הלישה זה היה לחם, מצד שני, בזמן האפייה זה מבושל וזה לא אפוי. האם דבר שהוא מבושל יתחייב בחלה? פשטות, חלה, זה דבר שאופים אותו בתנור. זה אחד מהתנאים לכאורה כדי להתחייב בחלה. אז באמת דעת רבנו שמשון, שאם אדם שלש עיסה, אפילו עיסה אהבה, ומראש חשב לבשל אותה, בהקשר שלנו סופגניות, אדם שלש עיסה לסופגניות ובאמת בסוף בישל אותה בשמן, כיוון שזה שמן עמוק זה נקרא בישול, אז לדעתו היא פטורה מן החלה, נקודה. וכך פסק השולחן ערוך. כדעת הרש, שעיסה, שהיא אפילו אם היא עבה, שדומה ללחם, אבל בסוף הוא התכוון לבשל אותה, ואכן בסוף בישל אותה, אז היא פטורה מן החלה, כי זה לא לחם. אבל שיטת רבינו תם היא אחרת. כי לשיטת רבינו תם, התורה פטרה את העיסה המבושלת, רק אם גם בהתחלה היא לא הייתה דומה ללחם. היינו, בלילה רכה. בלילה רכה בדרך כלל זה לא לחם, הוא גם בסוף בישל אותה, הוא יהיה פטור מחלה. אבל בלילה עבה בהתחלה, אפילו אם בסוף הוא בישל אותה, לדעת רבנו תם היא חייבת בחלה. כמו שאמרנו, דעת השולחן ערוך, לפסוק כשיטת הרע שהיא פטורה מחלה, דעקה שהשח כותב, השח כותב שכיוון שהרבה פוסקים חולקים, לכן יש להחמיר להפריש בלא ברכה. כיוון שהרבה פוסקים חולקים, מי זה הרבה פוסקים שחולקים? למשל, רבנו יונה, ספר מצוות קטן, אורחות חיים, אור זרוע, קבוצה של ראשונים, גם אם לא המרכזיים, כי הרמב״ם והרשב"א והרמב"ן והסמ"ג, הטור בשם הראש, ורוב הראשונים פוסקים כשיטת רש, בכל זאת, כיוון שיש קבוצה של ראשונים שפוסקים כרבנו תם, אז הלכה למעשה בסופגניות אנחנו מפרישים בלא ברכה, למרות שמי שלא יפריש בכלל, ודאי שיש לו על מה לסמוך, כך פסק בשולחן ערוך, אבל לכתחילה אנחנו כן מפרישים מהעיסה הזאת, הפרשת חלה בלא ברכה. עכשיו אנחנו גם מבינים את מה שדיברנו קודם על עיסה שבלילתה רכה. עיסה שבלילתה רכה לשיטת הרעש היא ודאי פתורה, אבל לשיטת רבינו תם, כלומר אם הוא בסופו של דבר מבשל אותה, אבל לשיטת רבינו תם, כיוון שמדובר בבלילה רכה, שבסוף אם הוא הופה אותה, הרי לשיטת רבינו תם, לכל השיטות זה חיה בחלה, אבל לשיטת רבינו תם, אנחנו הולכים לא לפי המחשבה שלו, אלא לפי המציאות, כיוון שכרגע זה בלילה רכה, זה פטור, זה לא לכם. מתי זה יהיה חייב? שיופו את זה, שיפריש את החלה. אבל לשיטת רש, כיוון שמלכתחילה כוונתו הייתה לאפות את זה, אז הולכים אחרי כוונתו, ואז ממילא יוצא שהוא יכול להפריש את העיסה, גם כאשר היא עדיין בלילה רכה. נמשיך לנושא הבא, והוא העניין הזה של קרפלח. קרפלח זה מאכל אשכנזי, שבעצם יש לנו בצק מאוד עבה, שהוא דומה אפילו ללחם אפשר להגיד, אבל מבשלים אותו בתוך המרק, מכניסים פנימה איזה קמצוץ של בשר, מקפלים וזורקים לתוך המרק, זה סוג של יטריה ממולט, נקרא לזה ככה, אבל זה יטריה, משהו כבד. השאלה אם דבר כזה הוא חייב בחלה או פטור מחלה, כי לכאורה זה גם כן יהיה תלוי במחלוקת הרש ורבנו תם, כי לפי רבנו תם, כיוון שהוא מתכוון, כיוון שהעיסה עבה, אז זה חייב בחלה למרות שהוא מבשל, ולפי רבנו שמשון, כיוון שהוא בסוף בישל את זה, אז זה פטור מחלה, כי מה שקובע זה אם אתה מבשל או אתה אופה. אז עוד פעם, לפי שיטת רבנו תם, כיוון שבישלנו זה פטור, לפי שיטת רבנו תם, כיוון שהעיסה עבה, אז גם אם בישלת, זה חייב. אמנם, במקרה שלנו זה שונה, ורבנו יונה בברכות, הוא כותב שבמקרה הזה גם רבינו תם מודה שכיוון שלא נעשית לאכילה דרך פת, פטורה. זאת אומרת, אם ניקח את הסופגניה למשל, אז הסופגניה היא בדיוק המחלוקת בין רש לרבינו תם, כיוון שהסופגניה גם אוכלים אותה כדרך לחם. מה ההבדל בין לחמניה לסופגניה? זה בדיוק אותו דבר, ודרך האכילה שלהם היא זהה, ועל כן, כאן יהיה באמת מחלוקת שלדעת הרש סופגניה פטורה, ולדעת רבינו תם סופגניה חייבת. אבל במקום שיש לנו את הקרפלח האלה, שלא אוכלים אותם כאכילת לחם, מבשלים אותם ואוכלים אותם כחלק מן המרק, עם כפית, לא מחזיקים את זה בכלל ביד. אז ממילא, במצב כזה, זה בכלל לא נאפה דרך לחם, ופה כותב רבנו יונה, שגם רבנו תם יודע שזה פטור מחלה. ולכן, הקרפלח האלה, ולא רק קרפלח, למעשה כל היטריות, ויש היום יטריות גדולות, כאלה יטריות של לזניה, שהן יטריות גדולות, שאפשר להגיע איתן באמת לכמויות של קילו 200 קמח, כיוון שהיטריות האלה, הן מבושלות, לזניה זה אפוי, אז זה באמת פרשה אחרת, אבל כיוון שהיטריות האלה מבושלות, אז הדין הוא שהן פטורות. מה יהיה בקוגל שמבשלים אותו ואחר כך אופים אותו? אז בזה אומנם אומרים בשם הרב אלישיב שהוא מחייב להפריש חלה, אבל רוב ככל הפוסקים של דורנו אומרים שכיוון שהיטריות ניכרות ובישלו אותם בהתחלה, אז שם בישול לא יתבטל אחרי האפייה של הקוגל, ולכן זה יהיה פטור מחלה, וכך נהוג אלמה לא להפריש חלה בכלל מקוגלים. בהקשר שלנו לגבי קרפלח, גם כן לכולה אלמה יודו שהם פטורים מחלה. לגבי הנושא של צירוף סל. צירוף סל זה נושא מאוד רחב, שהוא קורה כאשר אנחנו אופים עיסות קטנות, או לשים עיסות קטנות, ואחר כך שמים אותם בתוך קערה אחת, או אחרי האפייה שמים אותם בתוך שקית ניילון. אז במצב כזה אנחנו, ההלכה היא, שאם אדם לש, עיסה קטנה שלא התחייבה בחלה, אבל אחר כך הוא הכניס את כל העיסות לתוך קערה או שקית ניילון, אז אף על פי שהעיסות לא התחברו להיות עיסה אחת, בכל זאת כיוון שהם בתוך כלי אחד, הכלי, הסל, מצרף אותם לחיוב הפרשת חלה, הדבר הזה נכון בין לפני האפייה ובין אחרי האפייה. אז לפני האפייה אפינו כל פעם עיסות קטנות, אבל אחרי האפייה הכנסנו את הכל לתוך ארגז או לתוך סל, באותו רגע זה התחייב בחלה וחייבים להפריש אחרי האפייה את ההפרשת חלה. אמנם, וכאן אני רוצה לגעת בנושא של אפיית מצות. באמת, שבדרך כלל, כל מי שקרוב אצל אפיית מצות יודע, ששם השאלה של חלה היא ממש שאלה משמעותית. מצד אחד, אף פעם, לא אף פעם, לרוב המקרים לא מגיעים לאיסות, בוודאי באפיות פרטיות, לא מגיעים לאיסות שחייבות בחלה מבחינת כמות הקמח, כי אם יש לנו הרבה בצק אז זה עלול להחמיץ, אז עושים בצקים קטנים. מצד שני, בסופו של דבר, הכל נכנס לתוך שקיות או לתוך ארגזים, ואז אם אנחנו לא נקפיד להפריש חלה מהמצות האלה, יש חשש שבין במאפייה עצמה ובין אחר כך בבית, אדם קונה הרבה מצות, הוא מכניס את הכל לתוך שקית ניילון אחת גדולה, זה מצטרף מספיק 12 מצות, כן? כל מצה היא בערך 100 גרם, אם אנחנו לוקחים מצות הגדולות, אם אנחנו לוקחים בערך 12 מצות או 14 מצות, זה כבר יכול להגיע לשיעור חלה עם המצות קצת גדולות, ולכן המנהג שגם אם אדם קונה באפיית המצות קצת מהמצות, לא מסתמכים על זה, אלא יוצרים לכתחילה צירוף סל, לוקחים את כל המצות, שיעור חלה, מכניסים אותם לתוך סל, מפרישים חלה, וכך אנחנו יודעים שאף פעם אדם לא ייקשל חלילה עם אכילת המצות האלה באכילת תבל. אבל כאן השאלה היא איך ביוק עושים את זה, כיוון שהמצות האלה כידוע, אם אתה מתחיל להעמיס אחד על השני, הן מתחילות להישבר, אז אי אפשר להעמיס אחד על השני, צריכים לחפש איזה ארגז גדול או איזה שולחן עם שוליים גדולות שאפשר יהיה בתוכו להכניס כל המצות, לא מצוי כל כך. מה עושים? מכסים במפה. אז השאלה האם כיסוי במפה מועיל או לא מועיל, אז בעיקרו של דבר, אם אני שם את המפה על השולחן ועל המפה אני מניח את המצות ואז אני קורך את המפה מבחוץ על גבי המצות, זה לכולם הנקרא צירוף סל וזה מצוין. השאלה אם, והרבה פעמים קשה לעשות פריסת המפה מראש, כי כבר שמו את המצות אחרי התנור ועכשיו רק רוצים לחסות אותם וזהו, האם אפשר להסתמך לחסות את המצות בלבד, הן נמצאות על שולחן שטוח, אנחנו רוצים לחסות את המצות ולהביא אותם על ידי כך לצירוף סל ולהפריש מהם חלה. בדבר הזה המשנה ברורה בסימן תף נון זין בביאור הלכה, הוא דן בזה, אני אקרא את לשונו, הוא כותב ככה, והוא הדין על ידי כיסוי מפה, והיינו שיניחם במפה וישים מפה זו גם כן על המצות מלמעלה, ואף שבאמצע קצת מגבולות מצטרפות הכל, כיוון שמצדדים מכוסים. כלומר, לא צריך שהמפה תגיע עד המרכז ותחסה לגמרי את הכל. מספיק שהמפה עולה בשוליים, עד על המצות, זה מספיק. ואז הוא מביא את האפשרות שלנו. וסיים הפרי מגדים, דלפי זה, אם מונח בטבלה ולמעלה במפה, לא. כך כותב הפרי מגדים. אבל אני יודעתי, אומר הביאור הלכה, יש לעיין בעיקר הדין, זה בסבר מצוות קטן משמע דסתם כיסוי גם כן מעני, וכן במחצית השקל משמע גם כן דסתם כיסוי מעני, וצריך עיון למעשה. זה מסקנתו, צריך עיון למעשה. אז מה עושים? אז מסתכלים בערוך השולחן. למה? ערוך השולחן זה מבחינתנו הרבה פעמים איזשהו אינדיקציה מה היה מנהג העולם. יש לזה הרבה הוכחות שערוך השולחן ראה לעצמו מטרה ליישב את מנהג העולם, או בפסיקת ההלכה שלו הוא נצמד למנהג העולם, עד כמה שכמובן זה אפשרי. ברוך השולחן כותב בפירוש שכיסוי של מפה זה מועיל, ונדמה לי שמנהג העולם שכיסוי של מפה זה מועיל. אמנם אם המצות כבר נמצאות בתוך שקיות זה בעיה, אבל אם המצות לא בתוך שקית, אנחנו שמים אותם על השולחן ומכסים אותם במפה, יש בהחלט אפילו ברמה של התחילה לסמוך על כך שזה מנהג העולם, שהביאור הלכה אמנם לא רצה להכריע את זה למעשה, כתב סיים צריכים למעשה, אבל נראה מדבריו שהוא נוטה לזה, וערוך השולחן כתב שלכתחילה ודאי שזה בסדר, אז זה מועיל. אבל מי שרוצה לצאת את כל השיטות, כמובן בפסח אנחנו אופים מצות מאדרין, רוצים שגם ההפרשת חלה תהיה מאדרין, אנחנו נשים את המפה על זה את המצות, ואחר כך מלמעלה אנחנו נכסה אותם, וככה לכולי עלמא זה מועיל. נושא נוסף, וזה נושא מאוד מרכזי, הוא נושא של עיסה העשויה לחלק. עיסה העשויה לחלק מאוד מצויה, דווקא בזמננו, כשנשים לשוק בצק בבית, אז פעמים רבות לוקחים קילו וחצי או שתי קילו, לשים את העיסה, ואז מחלקים את העיסה. מחלקים את העיסה חלק שיהיה חלות מתוקות, חלק שיהיה חלות לא מתוקות, כדי שגם הספרדים יוכלו, השיטות שצריך שלא יהיה מתוק, יוכלו לברך המועצים. וחלק עושים מזוגת שמרים, וכך מפרידים. כי באמת, אם יעשו סוג אחד של מאפה מכזאת כמות גדולה של בצק, זה יוצר בעיה איך להשתלט על זה, זה הרבה, ובבית ממוצע לא משתלטים על כזאת כמות של חלות, אז לכן מאוד מצוי שלשים הרבה בצק ואחר כך מפצלים אותו. ברגע שאנחנו לשים את הבצק על מנת לחלק אותו לסוגים שונים, גם אם בזמן הלישה הראשונית זה היה עיסה אחת, וזהה לגמרי, כיוון שאנחנו עושים את זה על דעת, לחלק את העיסות אחר כך עם סוכר וכל הדברים האלה, זה נקרא עיסה עשויה לחלק, וההלכה היא במשנה המפורשת, שעיסה עשויה לחלק פטורה מנחלה, פרק א' משנה זין, אם נתנו חמש נשים לנחתום לעשות שעור, השעור פטור מנחלה, כיוון שהנחתום עושה את השעור על מנת לחלק לחמש אנשים. אז כל חלוקה שמקפידים עליה, היא חלוקה שפותרת מחלה. חלוקה שמקפידים זה טעמים שונים של הבצק, חלוקה שמקפידים יכולה להיות גם, כמו שמופיע במשנה, על חלוקה לאנשים, וזה מה שהזכרנו קודם, לנשים שעושות ערב הפרשת חלה, אם אנחנו מביאים, כל אחת מביאה את הקמח שלה, ואחר כך כל אחת לוקחת הביתה את הקמח, אז זה נקרא עיסה עשויה לחלק, והיא פטורה מן החלה, ולכן זה כמובן חשש ברכה לבטלה. אבל באפיית מצות למשל, כאשר יש לנו חבורה, עושים חבורה לאפיית מצות. אם בני החבורה מביאים בעצמם את הקמח, והם השתתפו בו מלכתחילה, וכל אחד שם את הכסף לקמח, ואחר כך הם גם כן מחלקים את הקמח בסופו של דבר, את המצות בסופו של דבר, יש פה, לרוב השיטות זה יהיה פטור מחלה, נכון שכתחילה הפרישו חלה בלי ברכה, אבל חבל, זה יהיה פספוס של המצווה. עדיף שאחד יביא את הקמח מכספו, זה מה שאנחנו עושים במעלה לבונה, יש לנו מאפייה קטנה שאנחנו כל שנה אופים, אז המארגנים הם בדרך כלל אלה שקונים את הקמח, הם אפילו עושים איזשהו רווח קטן, אבל זה לא העיקר, הם אלה שמארגנים את הקמח, הם מביאים את כל הציוד, אנשים אחר כך באים, עובדים על המצות, הם משלמים כמה שקלים על כל מצה, וקונים מה שאנשים לא קנו, נשאר אצל בעל הבית והוא משתמש בו, וזה בדיוק הדין של נחתום, שאף על פי שנחתום אופה את כל הדברי מאפה שלו כדי לחלק לכל הקונים, זה לא נקרא עיסה עשויה לחלק. למה? מה הסברה? כי מה שאנשים אחרים לא יקנו, הוא ישאיר לעצמו, אז בסופו של דבר זה לא נקרא עיסה עשויה לחלק. אז אותו דבר גם פה, באפיית מצות, אם היוזם, הוא יקנה את החלה או את הקמח, או אחד מבני החבורה, לא משנה, הוא יקנה את הקמח על חשבונו, ואז ימכור את זה לאחרים, ונניח שאחד פתאום, קרה לי פעם, באו איזה חבורה, לא היו מבסוטים מסידורי הכשרות, שאלו אם מותר להם לא לקנות את המצות. אמרתי, אין בעיה, אתם יכולים לא לקנות את המצות, אנחנו נאכל אותם בלי שום בעיה, והכל על מקומו בא בשלום. אז במצב כזה, באמת, אם יש יוזם אחד שהוא קונה את הקמח, ואז כולם קונים ממנו אחר כך את המצות, זה מתחייב בחלב, זה לא נקרא עשה עשויה לחלק, ואז במצב כזה כמובן צריך להפריש חלב בסוף. נקודה אחרונה, ועם זה אני מסיים, נקודה אחרונה שאנחנו נרצה לדון בה, זה מה קורה כשאנחנו מדברים על עיסה עשויה לחלק, ויש בצקים שונים, ואמרנו שהיא פטורה מן החלה, טוב, אפינו את הבצקים האלה פטור מחלה, בסוף את כל הבצקים השונים האלה הכנסנו לתוך שקית אחת אחרי האפייה. האם אחרי האפייה הדבר הזה הוא מתחייב בחלה? אז התשובה שאחרי האפייה זה כבר לא יכול להצטרף, ואני אקרא רק את הלשון, אחרי האפייה זה לא יכול להצטרף, כיוון שהרגע הקובע להקפדה הוא לפני האפייה, ואם לפני האפייה זה היה פטור, אז גם אחרי האפייה, יש לי פה מקורות לזה, ארוך השולחן למשל זה אחד מהם, אז גם אחרי האפייה זה לא מצטרף. שמרת שבת גלחדה, דרך אגב כותב, שאיסה עשויה לחלק לשבתות שונות. דהיינו, מקפיאים חלק מהבצק לשבת הבאה, אז זה גם כן מחלוקת הפוסקים, זה נקרא איסה עשויה לחלק, כי הוא מפריש את זה לשבת הבאה, או שכיוון שהכל נשאר בידו וברשותו, זה לא נקרא איסה עשויה לחלק. וכיוון שזה מחלוקת הפוסקים, אז להלכה אנחנו במצב כזה נפריש בלי ברכה. איש שרוצה להפריש בברכה, צריך לעשות את הכל מאותו סוג, ולאכול את הכל, לאפות את הכל באותו זמן, אחר כך אם היא רוצה להקפיא, תקפיא את זה כתור חלה כבר שהיא אפויה. יש עוד הרבה מה להאריך, אבל את מכסת הזמן סיימנו. תודה רבה וערב טוב. אז השאלה אם זה נקרא בישול או אפייה, אני לא כל כך מומחה בזה. זה בלילה רכה ששופכים על מקום רותח. אז זה נקרא בלילה רכה שבסוף הוא אפה את זה, ובלילה רכה שהוא אפה חייב בחלה. זה שאלה אחרת לברכת המוציא. כי דרך האפייה, זה אפייה כי זה לא בשמן עמוק. זה לא בשמן עמוק, זה אפייה לכל דבר וזה חייב בחלה. בברכה. תודה.